эти места, понимали, что это именно о них написано.
Прямого, у меня только вопрос по прошлому
уроку. Да, пожалуйста.
Мы говорили про сеть из гулот и все такое. Что если, ну, я не знаю, есть такие вещи, например, Рабби Нахман Брастов или всякие цадики, мне говорили, что-то придет на мою могилу и помолится. Он получит то, что он хочет.
Понимаешь, смотри, давай уточним, мы уточним позицию. Угу. В чем проблема с гулот? Угу. Это когда человек приписывает какому-то действию или какому-то предмету сверхъестественные, проще говоря, божественные силы. В этом проблема. По этой милой причине я стараюсь вообще-то от сгулоты держаться максимально далеко. Потому что, в общем, альтернатива достаточно страшная. То бишь, когда человек контролирует ситуацию и говорит, когда я молюсь там-то и там-то, на такой-то могиле, на такой-то могиле, моя молитва сильнее, чем у себя дома в углу,
то это понятно.
Нормально. Угу. Когда человек говорит, только у Котеля я могу молиться по-настоящему, нормально.
Да, когда едут специально в Умань.
На Рош ха-Шана, уезжая из Иерусалима, этого я не понимаю.
Ну хорошо.
Нет, понимаю.
Мы это как не понимаем, я тоже не понимаю.
Да? Не понимаю.
Это странно. Ну, как
бы... Еду. Отказывают себе во всем для того, чтобы поехать на Рош ха-Шана. На несколько дней в Умань, уезжая из Иерусалима.
Давайте поставим вас по-другому. Есть ли у этих могил на самом деле какая-то сила передачи молитвы больше, чем мы...
С моей точки зрения, это абсурд. Сказать, что Маарат ха-Махпела Лехавдиль, это не столь сильное место, как могила Рабби Нахмана в Умане. Прости меня на добром слове, это звучит очень плохо для меня. Очень плохо. Сказать, что молиться на могиле там, это лучше, чем молиться у Котеля в Рош ха-Шана. Смотри, для меня это очень плохо звучит. Очень плохо. Действительно ли это святое место? Да, это святое место. Но я знаю великое множество более святых мест, чем там могилы. Это я при моей-то необразованности.
А теперь еще
можно сравнить связь.
А конечно. Да. Могила Рашби, вне всякого сомнения, это выше, чем могила Рабби Нахмана.
Ну хорошо, вот, например, Влад
могила Баум. Рамбама, вне всякого сомнения. Могила Рабби Акивы, вне всякого сомнения.
Почему? Потому что они жили раньше, они были больше.
Они выше, вне всякого сомнения.
Хорошо, вот сейчас Лаг Баомер, да? Сейчас, значит, тысячи, там, сотни тысяч людей.
То, что там будет, не про нас будет сказано.
Да, мы там были однажды на Лаг Баомер. Едут туда. Мы там
однажды были на Лаг Баомер. Делали ПА нашему одному мальчику.
Мне не так сложно туда поехать, как-то там какие-то безумные толпы.
Как сложно там находиться, поехать туда не сложно.
Нет, там автобус даже, рейс, вот не рейс, а этот приглашен, ну, как специальный, который для этого берут, он останавливается за 4 километра от места, и там надо идти.
Есть какие-то точки в году, когда, значит, народ куда-то стремится? Есть ли смысл?
Значит, проблема такого порядка. Вся вот эта история Кеврей Цадыким, она, честно говоря, была очень популярна в Марокко. Она не была слишком популярна в других местах. Что происходит сейчас, понятия не имею. Я знаю только одну единственную вещь. И для меня это существенно важно. В тот момент, когда я вижу или слышу, что кто-то придает сверхъестественные силы, признает сверхъестественные силы за каким-то местом, за каким-то предметом, я знаю, что оттуда надо бежать. Это единственное, что я знаю. Потому что Сколько я могу понять, вода зара – это самая страшная вещь. Если есть, с моей точки зрения, хоть какая-то угроза этому, то для себя я делаю вывод, что надо бежать и бежать быстро. А есть ли смысл в том, чтобы молиться на какой-то могиле? Конечно, есть. Конечно, есть.
Если это йорцит.
А?
Лагомер – это йорцит.
Это йорцит, помимо того, посмотрите, у евреев испокон веков было принято, что идут на могилу в йорцит и учат там, и учат до того, то, что сказал этот человек, и присоединяются на уровне духовном, и молитва, она другая молитва. Это понятно, это традиционная вещь. Это
едут
традиционная вещь.
Там, я не знаю, за
но едут... Но ехать для того, чтобы зарезать барана.
Не, ну сейчас это уже да.
И так далее. Это страшно с моей точки зрения. И то, что я там в этом ужасе не была. Но я видела несколько непрофессиональных фильмов, которые люди отсняли. Это страшно. С моей точки зрения, очень страшно.
Хорошо, ну сейчас там в Мексике могилы.
Вы едете?
Куда? В Мексику? Нет,
нет, в Мексику, а Лагбаумер в... Почему тут Мексика?
Там сейчас могила, да, и...
А когда нет эпидемии, не о чем молиться?
Нет, сейчас вспомнили вот эту дуга, которую Давида Мелахтекян, мяа брахот, да?
Безраташем, мяа брахот, это работает, кстати говоря, всегда с эпидемией и без эпидемии. Нет, но это сгула другого порядка. Это сгула, в которой есть смысл. Это не значит, притронься к вот этой ручке и будет то-то, то-то. Нет. Мэа брахот, причем это, смотри, в виду имеется не то, что человек автоматически чего-то там вещает, а о том, что это брахот шмоне эсре три раза в день, это брахот берхот ашахар, это брахот это две сеудот, беркат амазон, две сеуды. Это просчитано очень здорово. То есть на самом деле это действительно человек подключается к источнику жизни. Вот это оно. Женщине несколько
когда
труднее.
Когда он говорит «мя брахот», о чем он должен думать? О том, что я, так сказать...
О том, нужно знать значение... Нет, нужно знать значение каждой брахи. И знать на самом деле, что вот эти 100 брахот – это твое подключение к источнику жизни. Вот это самое главное. То, что отсюда вытекает, то, что на самом деле, подключившись, ты себя защищаешь от каких-то вещей – да. Но сказать для того, смотри, вместо того, чтобы делать прививку, я буду 100 брахот говорить, это профанация. Это профанация. Кстати, прививку можно делать.
А можно нет.
А можно нет.
Можно ПМР делать 100 брахот.
Смотрите. Тут такая
вещь.
На самом деле есть достаточно тонкая вещь, о которой мудрецы говорили так. Делать Тору инструментом для достижения какой-то цели, это явно не то, что нежелательно, это запрещено. То бишь в Перкея вот формулировка «не делать Тору кордом лахпорбу». То бишь не делать инструментом заработка, не делать инструментом достижения каких-то конкретных целей. Почему? Потому что это абсурд. То есть я хочу достичь какую-то вещь. Даже если это очень серьезные вещи, типа парноса, здоровье и тому подобное. Но при этом я буду использовать какие-то стихи или Тору как таковую. Мне говорят мудрецы, что это недостойное отношение. Просите, чтобы была парноса, просить, чтобы было здоровье, конечно, да, вне всякого сомнения. Но когда мы говорим вот эти мэа брахот, то есть если ты знаешь значение каждой из них, и действительно ты умеешь лехавен, суть не в том, что ты получаешь желаемое, а суть в том, что у тебя другой уровень на самом деле. на самом деле работа, работа над собой, то бишь, если человек поднимается максимально, то какие-то вещи, он недосягаем для них, он недосягаем для всех этих магифот. То есть не то, что он как будто бы, смотри, это не магическое действие, не заклинание, не вместо прививки. Совершенно иначе, это работа над собой. То бишь есть, смотри, есть две возможности.
Я понимаю,
что... Есть две возможности. Либо можно подняться на такой уровень, где на самом деле ничего плохого с тобой не произойдет. Не эта цель. А цель подняться. И действительно там ничего плохого с тобой не может произойти. Более-менее. Есть другой метод, который вообще-то очень похож на Авода Зара. Это какими-то заклинаниями, какими-то действиями, какими-то амулетами. А? Давай. Разными способами, как будто бы справиться с источником зла. Это очень похоже на Авода Зара. То бишь не о моем уровне речь идет, а о чем идет речь, чтобы взять под контроль какое-то явление. Будь то магифа, будь то явление природы, будь то, не знаю, все что угодно. Получить пользу и защитить себя от неприятностей. То бишь мы говорили изначально, мудрецы разрешают изучать Тору и исполнять заповеди «Ле тикват сахав у ле миньят онеш». Но это называется «ло лишма». Делать из «ло лишма» идеал, с моей точки зрения, это вещь опасная.
Чтение Тейлием или, например, Перек Шира, который...
Здорово. Для чего?
Да, вот для чего. Они берут на 40 дней... Они берут на 40 дней, там потом публикуют в газете, что вот 40 дней читал.
Что помогло? Да. Я вам должна признаться, что я читаю годами. Помогло ли? Я считаю, что очень помогло, но не для этого я читаю. То бишь, тут две точки отсчета. Я хочу конкретный результат при помощи того, что я читаю то-то, 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 или говорю меа брахот, или делаю еще что-то. Или же я говорю о том, что на самом деле моя задача – это приблизиться к Богу, позаботиться о собственной душе. Я надеюсь, что Безрат Ашем – это да, защита, но не эта цель. То есть так мне кажется.
Ну, когда за больного читают, или...
Это работа на определенном уровне. То бишь собираются люди. Или, по-моему, это совершенно замечательно, когда делят ты или мы, в смысле, делят книгу ты или им, когда читают за кого-то. Это, собственно, мое участие в чьей-то судьбе. Но это не магическое действие. Я не думаю, что кто-то из читающих ты или им считает, то вот как он оттарабанил чего-то, сразу будет результат. Если не будет результата. Вернее, результат будет не тот, на который ты рассчитываешь. Не будешь читать? Будешь читать.
Был такой случай, вот Рабриус рассказывал, я помню. Это у Исраэля Левина заболел папа, у него был инфаркт обширный. И врачи сказали, что 0,1% надежды, процента надежды на его исцеление. И Исраэль Левин прямо там в кабинете, где, ну вот в этом палате, где он лежал, повернулся к стене и читал Таилим, не прекращая все время, пока врачи стояли над его отцом. И когда он кончил читать Таилим и повернулся, то врач сказал, произошло какое-то непонятное совершенно явление. У него изменилось течение болезни ровно диаметрально противоположное. У него не только появилась возможность выжить, он будет жить.
Смотрите, Барухасе, то есть что я знаю? А знать я могу очень мало. Я знаю, что человек проделал колоссальную работу. И я знаю, что это, что результат был такой-то, такой-то, такой-то. Так мне кажется. А на самом деле ничего я доказать этим не сумею.
Ну, но это было вот это.
Но вряд ли тот же Левин считал, что сделав то-то, он добьется автоматически такого-то результата. Это не автоматическая работа.
Нет, он не рассчитывал ни на какой результат. Как,
вот это самое важное.
Он выполнял то, что он мог в данной ситуации выполнить.
Он вложил душу свою в то, да. Что он делал. И дай-то Бог, чтобы мы тоже умели так, так молиться. Будет ли этот результат или не будет его, вот это я не знаю. Кстати говоря, и когда результата нет, это не значит, что молитва была не была услышана, простите. Она определенно, как говорит Раби Цадок из Люблина, что любая молитва бывает услышана, любая, без исключения, только на том уровне, на котором эта молитва бывает. Вот это оно есть. В это я вне всякого сомнения верю. После этого сказать, что молитва является сгула, вряд ли. То бишь, сгула примитивное отношение, оно такое. Если ты сделаешь вот это, притронешься к этому, произнесешь вот это, будет это. Вот так работает в примитивном восприятии, так работает сгула. А вещи намного сложнее, с моей точки зрения. В общем, если надо будет нажать на кнопку, чтобы я перешла на иврит, нажмите. Пока вроде надо на стене. А на ты? Нет, нажимать на меня надо. На ты или нажимать не надо. Мы дошли. А, на что? На меня. Смотрите, мы дошли с вами до 11 стиха Перек Ютет. «Анихимадим мизахав умипазрав, умитуким мидваш венопет суфи». Помните, мы сначала говорили с вами о сотворении мира, солнце, потом мы говорили с вами о Торе, про сравнение Тора и солнце. Сначала, как мы видели у Радака, в чем общее между Торой и Солнцем, как источником жизни. Потом он показывает, чем Тора лучше, в кавычках, чем Солнце. Это все мы видели. В 11 стихе почему-то появляются два других сравнения. Смотрите. «Нехамадим мизахав умипазрав». «Нехамадим нехмат» – это то, что «хомдим». То, чего человек страстно желает. Вот это нехмад. В современном языке это слово стало, лишилось вообще-то своего смысла. Ну, нехмад. Нехмад это то, чего человек страстно желает. Вот это его очень-очень сильное желание. Нехмадим мизагаву мипазрав. Паз это вид золота. Это высокопробное золото. Уметуким мидваш венофит цуфим. Что здесь есть? Это сравнение, как говорит нам Радак, это понятно, сравнение Торы и заповедей с золотом с одной стороны и с дваш венофит цуфим. Что это может прибавить? Сначала мы говорили сравнение с солнцем, потом мы переходим почему-то на золото и...
И мед.
О чем тут идет речь? Радак показывает следующую вещь. Он говорит так. Сейчас я только найду. Уметуким мидваш венофит цуфим. Ну почему с золотом сравнивается, это понятно.
Это очень дорогое, драгоценное.
То, чего человек желает. То бишь, на самом деле человек убежден в том, что если есть у него золото, проще говоря, есть у него финансовые возможности, то все ему доступно. Все можно якобы купить, приобрести. Это контроль над жизнью, это власть и так далее. А что здесь делает мед? Умитуким мидваш венов и цуфим. Радак говорит так. Кигадваш... Ума ахал, ше яарев ле адам йотер миш арама ахалим. Ве афал пикен. אם יוסיף לאכול ממנו, יזיק לו ויקיינו. יש פרובלמה. То есть не только мед, но все в этом мире. Чего человек так, если ты переберешь, простите, чего-то очень-очень, что-то очень-очень хорошее, есть отторжение. Потому что мы знаем, этот принцип совершенно удивительно в Мидраше показан. Дождь является источником жизни, но когда дождя слишком много, почему-то мы не очень довольны. То есть когда дождь превращается в потоп, когда дождь заливает и так далее, это знаменитый мидраш про Хония Меагель, когда там совершенно удивительная вещь. В засуху пришли, к нему приходили просить, чтобы он молился о дожде, вот он молится о дожде, и начинается ливень невероятный. Приходят к Хони и говорят: слушай, вообще-то это слишком много. Но есть у нас правило, никогда не просят о прекращении блага. То есть о том, чтобы было благо, просят, о том, чтобы прекратить это, не просят. Есть проблемы, но Хони просит. И говорит он в своей молитве, молитве о том, что ну вот как человек устроен, когда нет дождя, все, нажали, нет дождя, плохо, когда то вернулись. Инкен. Нахну итхальну кан шув нахну намших перек ютет посук ют алеф либарну аль ках шеине лама еш ашваа бейн התורה, бейн המצוות לבין עם הדבש. אנחנו ראינו למעשה של דבר דבש ערב יותר מכל לבני אדם, אבל אם יוסיף לאכול ממנו יזיק לו ויקיענו. זאת אומרת, יותר מדי דבש לא בדיוק טוב, והמאכל יועיל לפי שעה, והחוכמה כל מה שיוסיף בה תועילנו לעולם. זאת אומרת, למה משווים בין התורה לדבש? קודם כל אמרנו שכל מאכל וכל דבר טוב בחומריות זה עד מידה מסוימת. אם אנחנו עוברים את אותו גבול, זה כבר מזיק. פרט נוסף, מאכל יועיל לפי שעה. אי אפשר לאכול לתמיד, חס וחלילה. יש דוגמאות בתורה והן לא כל כך דוגמאות נחמדות. זאת אומרת, אדם אוכל, אדם נהנה, זה מספק את הצרכים, אבל לא לתמיד. וכאן למעשה והחוכמה, דהיינו התורה, כל מה שיוסיף בה תועיל לעולם. כאן, כמו שאנחנו אמרנו, נגמר חלק שני. זאת אומרת, אמרנו, העולם, השמש, אחר כך התורה, עם כל ההשוואות, החלק השלישי הוא מתחיל מפסוק י"ב עד סוף הפרק. גם עבדך נזהר בהם, בשומרם עקב רב. מסביר כאן רד"ק. מה זה גם עבדך נזהר בהם? מה עושה כאן המילה גם? מה בדרך כלל, למעשה שבשפה המודרנית, אנחנו קצת איבדנו את הצפון, וכל מילה קטנה היא למעשה של דבר, סתם אומרים אותה. גם זה תוספת, גם זה חיבור למשהו. גם עבדך, פירוש הדבר, עוד מישהו. אז מה, איך להבין את הפסוק הזה? גם עבדך. לפי שאמר הנחמדים, התורה והמצוות חומדים אותם, הנחמדים, ולמי הם נחמדים ומתוקים? למשכילים וליראי השם. זה הדבר המיוחד. למי תורה ומצוות נחמדים? מי חומד אותם? מי רוצה אותם? שאיפה של מי זה? למשכילים וליראי השם. כי למעשה של דבר, האנשים, מה פירוש הדבר משכילים? אנשים שמשתמשים בשכלם כראוי, יודעים, וליראי השם. מעניין. לפי חכמר, גם עבדך נזהר בהם. כלומר, גם אני מהם, אף על פי שאיני מן החכמים. זה הדבר המיוחד. דוד לא משייך את עצמו לחכמים. חכמים אלה אנשים שעוסקים בחוכמה בלבד. למעשה של דבר זה תוכן חייהם, ובמובן מסוים זו גישה מקצועית. לדוד יש עיסוקים אחרים. הוא מלך, הוא שר צבא, הוא בעל התהילים. הוא מה שמגדיר כאן רד"ק המשורר. למעשה שלו הוא לא משייך את עצמו לחכמים. אלא למה זה נחמד גם בעיניו? עבדך אני, וחרד למצוותיך ונזהר בהם. זאת אומרת, יש האפשרות הברורה היא למי תורה ומצוות נחמדים? לחכמים. וגם לאלה שהם מגדירים את עצמם עבדך אני וחרד למצוותיך ונזהר בהם. מה זה חרד למצוותיך? למעשה רד"ק מסביר במקומות אחרים מה זה עניין של חרדה. לא במשמעות של המילה בשפה המודרנית. החרדה זה פחד, זה תגובה מסוימת, תגובה לא נעימה ממש. רד"ק מסביר את המילה חרדה כתנועה מהירה, זריזות, שאיפה מאוד מאוד גדולה. חרד למצוותיך ונזהר בהם, אני מקפיד לקיים אותם. וחרד במובן של אני נמשך עליהם, אני רץ אחריהם, ולכן הם נחמדים גם בעיניי, והם נחמדים ומתוקים לי. גם ידעתי, יש כאן באותו פסוק עוד פרט מסוים, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. כביכול זה סותר מה שאנחנו דיברנו בהתחלה. בשומרם, כששומרים את המצוות, יש עקב רב, שכר רב. עקב זה שכר. לא, מיד אנחנו נראה. למה שכר נקרא עקב, הוא באמת מסביר את זה. גם ידעתי כי בשומרם עקב רב, מלבד המתיקות והחמדה שימצא המשכיל בהם. עצם הקיום זו באמת הרגשה מאוד מאוד נעלה. אבל חוץ מזה עוד יש לנו בשמירתם שכר רב, שאתה מטיב לשומרי המצוות בעולם הזה ובעולם הבא. אלא שעיקר השכר הוא לעולם הבא. לפיכך נקרא השכר עקב רב, כמו שהעקב הוא סוף הגוף, כן השכר סוף המעשה. והמעשה לא ייגמר לאדם עד יום מותו. למה שכר נקרא עקב? זה סוף, זה בסוף. ומתי הסוף? כשאין מעשים נוספים. כי למעשה... כי למעשה של דבר אי אפשר להגיע לסיכום כשהפעולות נמשכות. והנה כבר לאחר שאדם נפטר מן העולם הזה, אז הוא מקבל את השכר הסופי. יש כאן שני דברים שכדאי לשים עליהם לב. השכר על קיום מצוות בעולם הזה ולעולם הבא. העיקר לעולם הבא, ולכן זה נקרא עקב רב.
זאת אומרת, זה לא יכול להיות עקב זה הטיבות שה...
כן, כן, כן.
יום המצוות משאיר, זאת אומרת, זה לא
סוכר ש... לא, 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 זה לא עקבות. לא, לא, לא. לא, לא, הוא אומר, הוא עולה בכיוון אחר וחוזר על זה כמה וכמה פעמים. כמו שהעקב הוא סוף הגוף, הוא בסוף. ההתחלה הוא ראש. והסוף הוא אותו עקב. זה לא העקבות שאדם משאיר בעולם, למרות שזה רעיון מאוד, מאוד חשוב. למעשה של דבר, יש כאן פרט שאולי כדאי קצת לדייק. לגבי השכר לעולם הבא. ברור שזה באמת העיקר עיקר השכר. לא בעולם הזה, אלא לעולם הבא. לדעת הרמב״ם, כל השכר הוא לעולם הבא בלבד. לדעת רמב״ן, יש חלק, אדם מקבל חלק מן השכר בעולם הזה, והחלק העיקרי, כל השכר לעולם הבא. מה ההבדל? לדעת הרמב״ם, אין שכר, שוב פעם הוא מזכיר את הגמרא, שאין שכר בעולם הזה. מה פירוש הדבר אין שכר בעולם הזה? כל העולם הזה, עם כל גדולתו, עם כל הטובה שיש בו, עם כל היופי שיש בו, הוא בסופו של דבר לא יכול לשמש, לדעת רמב״ם, הוא לא יכול לשמש שכר אפילו של מצווה אחת. פשוט אי אפשר להשוות. השכר זה באותה מציאות שממנו המצווה הגיעה. המצווה היא מלמעלה מהקדוש ברוך הוא. והשכר הוא רק לעולם הבא. לדעתו של רמב״ם, מה שאדם, מעשיו של אדם משפיעים על התנאים שבהם האדם מתקיים. יש לו תנאים נוחים לקיום מצוות, יש לו תנאים לא נוחים, קשים לקיום מצוות. זה לדעתו של רמב״ם. רמב״ם טוען שיש מושג שכר על קיום מצוות ועל לימוד תורה בעולם הזה, ולדעת הרמב״ם זה נס גמור. כי למעשה של דבר לא צריך להיות קשר בין מה שקורה לאדם לבין מעשיו, לפי הטבע, ואם יש דבר כזה, מדובר בנס. אבל לדעתו, כי שניהם למעשה, גם רמב״ם, גם רמב״ן, יודעים שיש כאן חוסר איזון מאוד, מאוד מוזר. המצווה היא עניין רוחני. אמנם אנחנו מקיימים באמצעות הכלים הגופניים שיש לנו, באמצעות כלים חומריים, אבל המצווה נשארת כמות שהיא עניין רוחני. והעניין רוחני, שכר עליו, הוא שכר רוחני בלבד.
אז מי אומר שאין רוחניות בעולם הזה?
אבל בדרך, רגע, אם אנחנו נראה בתורה, מה כתוב? אם שמוע תשמעו אז, מה יהיה? אם שמוע תשמעו למצוות, מה יקרה?
נסתים מטר ב...
גשם, יפה, גשם, שפע, בריאות, חיים. מה זה? אלה דברים חומריים. אומר רמב"ן, זה נס. החיבור הזה בין העניין הרוחני, המצווה, לבין התוצאה הגופנית, חומרית, זה נס. לדעת הרמב״ם, כמו שאמרנו, אין כאן שום ניסים, זה לא שכר בכלל, אלא אותם התנאים, אותה אווירה שאדם יוצר באמצעות מעשה.
לא כל שכר הוא חומרי, נגיד, נחת רוח מילדים, זה לא דבר חומרי.
איפה כתוב בתורה שיהיה לך?
לא, לא כתוב, אבל אם בן אדם שוב חי בדרך מסוימת, הוא מקיים מצוות, הוא מלמד ילדיו ורואה תוצאות, אז זה גם חלק מהשכר.
גם נחת, גם...
ואתה לא יכול לעבוד בלי לקבל איזשהו מענה למה שהוא
עושה. עד עכשיו דיברנו רק על מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב שאם אנחנו נשמור מצוות, יהיה גשם, יבול רב, אריכות ימים, ריבוי ילדים, וכן הלאה וכן הלאה. והכל כביכול דבר חומרי. שתי גישות שונות. איך?
אריכות ימים זה גם דבר חומרי?
ודאי. ודאי. זה ממש תנאי לעשות משהו. בעולם הזה זה תנאי לעשות משהו.
במשך שבן אדם פה, בעולם הזה, בעיניו, זה ממש שכר. הוא מרגיש את זה.
ולפעמים עונש. זו הזדמנות. זאת אומרת, תראו, אם אנחנו נלך בגישה של רמב״ם, הוא יגיד שאלה תנאים של קיום מצוות, והזדמנות להגיע לרמה מאוד מאוד נעלה. לדעת הרמב"ן, נכון, זה שכר. לא שכר עיקרי, כי העיקר זה לעולם הבא. אבל מה שרציתי להוסיף רק פרט אחד קטן, יש באמת שאלה מאוד מיוחדת. אתן זוכרות, יש באמת מאמר חז"ל שלמעשה בראש השנה כולם באים לדין, גם החיים וגם המתים. עכשיו אנחנו אמרנו שלמעשה של דבר אותו עקב רב, למה שכר נקרא עקב רב? כי הרי השכר העיקרי לאחר מותו של אדם. ואם כן, לשם מה באים, זה מה שלאורה אמרה, לשם מה באים מתים לדין ביום ראש השנה? אז מסבירים את זה ככה. ונכון מה שאת אמרת, שכל מה שאדם עושה הוא משאיר רושם בעולם הזה, ולמעשה של דבר יש המשך לפעולות האדם שנעשו לפני הרבה שנים, ואותו ההמשך הוא למעשה הובא בחשבון בכל ראש השנה לגבי כל אדם ואדם, אפילו אלה שמתו לפני מאות ואלפי שנים.
אין סוף לדבר.
נכון. זה למעשה רד"ק עד עכשיו דיבר למעשה של דבר באיזה אופן. יש קיום בעולם הזה, לדעתו, כאן אדם מקבל קצת שכר על מעשיו, והשכר העיקרי זה לאחר מותו, כי מין יש כאן כביכול שורה תחתונה, ואז אפשר באמת לעשות כביכול חשבון. אני מוסיפה רק פרט אחד, ונכון מה שבאמת לא אמרה, אפשר לראות את הפסוק באופן אחר. אני לא ראיתי אצל פרשנים באמת גישה כזו, אבל בהחלט בהחלט אפשר לומר בשומרם עקב רב. למה? בגלל אותם המעשים שהם משאירים כאילו עקבות בעולם הזה. יש כאן גם שכר על אותו המשך, מה שמתרחש. ואומרים למעשה, מסבירים ככה, שכאשר ילדים, אדם נפטר, וילדיו לומדים תורה ושומרים מצוות, וזה כמובן משפיע על מצבו. או מורה ותלמידים, אותו דבר, גם לטובה, גם לא כל כך לטובה. זאת אומרת, יש המשך גם לאחר שאדם עוזב את המציאות הזו של העשייה. שגיאות? כן.
בדיוק השבוע עברנו במרכז ירושלים, אז יש ישיבה קונסרבטיבית על שם רפפורט. מסכן אותו רפפורט.
מסכן. נכון. באמת מסכן. זה לא מקום יחידי שנקרא על שם מישהו ואותו מישהו די מסכים. שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני. איך זה קשור? שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני. מסביר כאן רש"י. שגיאות מי יבין, אני נזהרתי בהם, אני נזהר במצוות, אבל אי אפשר להיזהר שלא אשגה בהם, ואתה נקני מנסתרות. איזה נסתרות? שנסתרו ממני, לא ידעתי בחטאי בשגגה. דבר מאוד מיוחד. מה מבקש כאן דוד? שגיאות מי יבין? זאת אומרת, תמיד יש עניין של שגיאה. אני משתדל, אני מקפיד, אני חרד, אני משתדל לעשות כל מה שביכולתי, אבל שגיאות מי יבין. זאת אומרת, יש עניין כזה אצל כל אדם. מנסתרות נקני לדעת רש"י, מנסתרות, מה הם נסתרות? מה שנסתר בשבילי, מה שנסתר במעשיי. אני התכוונתי, אבל יצא משהו אחר. למעשה של דבר, אנחנו לא מקיימים מצוות בתנאי מעבדה. אנחנו, יש כל מיני אינטראקציות בין בני אדם. אני רציתי לטובה ויצא לא כל כך. וכאן הבקשה הזו הגדולה, שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני. מסביר רד"ק, תראו, שוב, כאן הוא מחבר באמת בין הפסוקים ומגיע לנקודה מאוד מאוד חשובה. אמת הוא, כי ליבי ורצוני אל מצוותיך, אבל אני מבקש ממך שתנקני מנסתרות, כי השגיאות מי יבין, כי אין אדם שיודע ומבין הכל. זאת אומרת, מהי מציאות של השגיאה? אני לא יודע ולא מבין את הכל. מה פירוש הדבר? אני הבאתי בחשבון כמה וכמה פרטים, אלא מה? לא הבאתי בחשבון פרטים אחרים. התוצאה היא שגיאה. למה, מה נותן באמת מנין התוצאה הזו? הראייה שלי מוגבלת, ואני, אין לי ברירה אחרת. אני רואה משהו, ולדעתי זה כל מה שיש. באותם הנסיבות אני פועלת. אילו ידעתי שיש עוד פרטים, הייתי פועלת באופן אחר. למשל, חז"ל מאוד מאוד לא ממליצים להישבע. יש באמת, צריך להקפיד עם כל השבועות. למה? הרי אני בטוחה שאני נשבעת כי הדבר הוא אמיתי. למה מציעים לי לא להישבע? כי יש הרבה פרטים שאינם ידועים לי. ואני נשבעת, הדבר הוא כך וכך, ופתאום מתברר שאני טעיתי. יש כאן שגיאה. המציאות היא אחרת. על זה באמת מדבר כאן דוד. אין אדם שידע ויבין הכל. כי במקומות ישגה, ויהיה הדבר נסתר מעיניו, ואני מבקש ממך שלא תענישני עליהם. יש דברים במודע, יש דברים שאינם במודע. ואני מבקש, אני משתדל לעשות כל מה שביכולתי, אלא מבקש ממך שלא תענישני על הדברים שאינני יודע. על השגיאות. שלא תענישני עליהם. והפסוק הבא, גם מזדים חסוך עבדיך, אל ימשלו בי אז איתם וניקיתי מפשע רב. וכאן באמת רד"ק מצרף בפסוק י"ג וי"ד, הוא מגיע לפירוש מדהים. ועוד אני מבקש, בקשה בפסוק י"ג, לא להעניש על השגיאות. לא על השוגג. וכאן, ועוד אני מבקש ממך, שאלה גדולה יותר ממה ששאלתי. ומהי השאלה? שתמנע אותי מהזדונות שלא ימשלו בי, ולא יהיה יצרי תוקפני. דבר מאוד מאוד מיוחד. זו בקשה יוצאת דופן. לא להעניש על השגיאות, למה? משום שאני לא יודע. אבל כאן בקשה מאוד מאוד יוצאת דופן. להגן עליי ממה? מזדונות. איך זה יכול להיות? בואו ננסה להבין. מה הבקשה? שתמנע אותי מן הזדונות, מה שאני מתכנן, ומה שאני עושה בעבירות שאני עושה במודע, דוד מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו מזדונות. יותר נכון, זו בקשה לשמור אותי ממני. זה הדבר המיוחד. אני תמיד חשבתי שאני חושבת רק לטובתי. כל מה שאני עושה, אני עושה לטובתי. וכאן יש בקשה מיוחדת שתמנע אותי מן הזדונות, שלא ימשלו בי הם הזדונות, מה שאני תכננתי, מה שאני רציתי, ולא יהיה יצרי תוקפי. כי אשמור בהתנאי. זה דבר מעניין. אני במודע רוצה לעבור עבירה ומבקשת שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לי לעבור את העבירה. מהו התנאי? כי אשמור בכל כוחי. זה לא בקשה שטותית. כי אשמור בכל כוחי, וגם אתה תסייני שלא ישלוט בי יצר הרע. כי הקדוש ברוך הוא מסייע למי שליבו נכון. וכאן באמת התשובה. מה פירוש הדבר? אין כאן עניין. אני אעשה כל מה שאני רוצה, ואתה בבקשה תמנע ממני את הזדונות. אלא אני אעשה כל מה שביכולתי. כבר ביקשתי שתשמור אותי מהשגיאות. עכשיו אני מבקש, יש דברים שלא אוכל לעמוד, יש דברים שלא אוכל להתגבר, ואז בתנאים כאלה אני מבקש שאתה תשמור עליי מעצמי. באיזה אופן? כי אשמור בכל כוחי. כי הקדוש ברוך הוא מסייע למי שליבו נכון. זאת אומרת, הכוונה שלי, אני רוצה למנוע בכוחות עצמי כל חטא, אבל אני יודע שלא תמיד אוכל לעמוד בניסיון, ואני מבקש מה שאנחנו מגדירים בתור סייעתא דשמיא. בלי סייעתא דשמיא אני לא אוכל לעמוד. אני משתדל, אני אעשה כל מה שאוכל, אבל אני יודע שכוחותיי מוגבלים, ואני מבקש סיוע ממך. אין פירוש הדבר, אני אעשה מה שאני ארצה, ואתה באמת תגן עליי. יש באמת כוונה מאוד, מאוד מיוחדת. ומה יהיה? אז, כשתנקני מהשגיאות, סליחה, אומר כאן רד"ק, מהשיגיונות. זה הדבר המיוחד. השגיאה והשיגאון, השיגיון, זה אותו דבר. למעשה זה אותו שורש. מהי שגיאה? שגיאה מה שלא בשליטתי. אותו שיגיונות, אותם שיגיונות. מה שאני, אני לא... זה לא בשליטתי. שתנקני מן השיגיונות ותסייני שלא ישלטו בי הזדונות, אז אהיה תמים ושלם. מה כתוב כאן? גם מזדים חסוק, זדים זה זדונות, גם מזדים חסוך עבדך, אל ימשלו בי אז איתם. ונקתי מפשריו. מעניין. אז איתם, אז אהיה תמים. מתי אהיה תמים? מתי אהיה שלם? שני דברים. שמירה מן השגיאות, ואותו סיוע להתגבר על על הזדונות. ומה יקרה אז? וניקיתי מפשע רב. זה פרט שלישי. אנחנו יודעים. יש שגיאות, יש זדונות, ויש מה שנקרא פשע. מה ההבדל ביניהם? מיד נראה. וניקיתי מפשע רב. והפשע הוא יותר רע מהזדון. אומר הוא יותר רע? שהוא הזדון. מתאוותו בדבר הוא עובר במזיד, אבל הפשע רע הוא המורד באדונו ויעשה העבירה אף על פי שאינו מתאווה אליה. ההבדל בין זדון לבין פשע הוא כזה. זדון, אדם לא יכול לעמוד באותו ניסיון, הוא מתאווה לדבר האסור ועושה אותו. למה? אי אפשר לעמוד נגד אותו פיתוי. פשע זה נקרא מרד. לא משום שאדם מתאווה למשהו, אלא הוא עושה עבירה משום שהוא מורד בקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר קשה. ומי שהוא רגיל בזדונות, יבוא לידי המרד. זאת אומרת, זה שלב הבא. מי שרגיל בזדונות, מה פירוש הדבר? מה הוא חשוב ביותר בשביל אותו אדם? מה זה רגיל בזדונות? נו, שוב ושוב, למה זה קורה שוב ושוב? לא משום שהוא לא מתגבר. למה לא מתגבר? משום שהעיקר בשבילו תאווה, לקבל מה שהוא רוצה. הוא יודע שהדברים הם אסורים, אלא בכל זאת הוא עושה את המעשה משום שהתאווה מתגברת. פירוש הדבר, הוא לא יכול להתגבר על עצמו, על אותה תאווה, על אותו יצר הרע, וזה הדבר החזק ביותר. ומי שרגיל בזדונות, במוקדם או במאוחר, יגיע גם לעניין של מרד. לפי חכמר, אם תנקני משגיונות ותסייני על הזדונות שלא ימשלו בי, אם כן לעולם לא יהיה מזיד ובוודאי לא יהיה פושע. זה שנאמר וניקיתי מפשע רב. זאת אומרת, למעשה זו הבקשה, לא להגיע לאותה רמה נוראית של מרד. איך לא להגיע? להתגבר על הזדונות. אני לא יכול לעשות את זה בכוחות עצמי, אני מבקש ממך סייעתא דשמיא להתגבר על זה. ואם אתה תשמור עליי גם מהשגיאות וגם תסייע לי על הזדונות, אני לא אגיע לרמה של מרד. אומרת, טבעי לחשוב שכל הדברים האלה הם בשליטתו של אדם, וזה באמת ככה, אבל יש עוד פרט מסוים שהוא בלי סייעתא דשמיא אי אפשר להתגבר. בתורת המוסר יש שני מושגים. יש מושג יצר הרע הגופני ויצר הרע הרוחני. רבי חיים מוולוז'ין מדבר על זה הרבה. למעשה של דבר, אדם יכול להתגבר על יצר הרע הגופני. על יצר הרע הרוחני, בלי סייעתא דשמיא, אי אפשר להתגבר. מוז'נה. יש באמת, יש ביטוי מאוד, מאוד יפה. שכביכול מתקנים אותו, משנים אותו טיפה. הביטוי הראשוני הוא ככה, שאם תוקף אותך יצר הרע, תמשוך את המנוול הזה לבית המדרש. ואם משכת אותו לבית המדרש, זאת אומרת, למדת תורה, וזה באמת שם חיים, וזה נותן אפשרות להתגבר. בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין נגד יצר הרע. אלא מה? באמת בתנועת המוסר מוסיפים עוד פרט. עכשיו זה כבר לא מספיק. עכשיו יצר הרע, סליחה, כבר נכנס בלי בעיות לבית המדרש, ושם אי אפשר להתגבר עליו עם הנציאת הדשמיה. מה זה? לא עלינו. כשלומדים תורה, לא עלינו, מתוך גאווה, כדי להתגדל, לא כדי לתקן את עצמנו. כמו שמה שאנחנו התחלנו, סליחה, זה ממש יצר הרע הרוחני. כשנזקקים לכל מיני סגולות ולא מבינים באמת במה דברים אמורים, אלא רוצים את התוצאה. זה גם כן אחד הדוגמאות של יצר הרע הרוחני דווקא. וכאן באמת אנחנו מאוד 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 זקוקים לסייעתא דשמיא. למה כתוב כאן מפשע רב? לא מספיק, כמו שאמרנו, פשע זה מרד כלפי הקדוש ברוך הוא. אז למה באמת להוסיף את המילה הזו רב? כי הגדול שבמעשים, גדול שבמעשים הרעים הוא המרד. לכן באמת מדגישים כאן שזה פשע רב. אז הוא ממשיך. אחר התפללו זה, שאל מהקל שיקבל תפילתו. ואז בא פסוק אחרון של אותו פרק י"ט. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. זה מה שאנחנו מוסיפים לתפילה תמיד. מעניין, מהי הבקשה כאן? מהי הבקשה בסוף? יש בקשות כל כך מיוחדות. שמירה נגד שגיאות, שמירה, סיוע מיוחד בזדונות, כדי שלא נגיע לפשע רב. ומה הבקשה באותו פסוק אחרון? יהיו לרצון אמרי פי וגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. מסביר הדק. אמרי פי, מה שאמרתי לפניך בפה, הדיבורים. ומה שלא אמרתי בפי, אלא חשבתי בליבי, יהיה לרצון לפניך. הוא שואל ככה, למה כתוב יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי? הפועל, המילה הזו, היגיון. ולמעשה בתנך יש לו שתי הוראות. היגיון בפה, והגית בו יומם ולילה. אפשר להבין את זה שזה מה שאדם אומר, זה הדיבור, אבל כאן כתוב והגיון ליבי, פירוש הדבר המחשבה. על מה מבקש כאן דוד? שיהיו לרצונו של הקדוש ברוך הוא, יהיו גם הדיבורים וגם המחשבות. למה? ככה הוא מדייק, מה שאמרתי בפי וגם מה שלא אמרתי אלא חשבתי בליבי יהיה לרצון לפניך, כי דברים רבים יחשוב האדם בליבו ולא יכול לדבר כן בשפתיו. לא כל דבר שאני חושבת אפשר להגיד אותו. מה פירוש הדבר? יש כאן באמת שלב מאוד מאוד מיוחד. רמב"ם בהלכות תשובה מדבר על הווידוי. הווידוי הוא תמיד בפה. הווידוי הוא לא מספיק לחשוב על מה שאני מתחרטת, אלא אני חייבת להלביש את המחשבה הזו במילים. למה? כי כשאדם באמת מסוגל להלביש את המחשבה במילים, זו רמה יותר, יותר גבוהה של, של חשיבה. אם אני לא מסוגלת לנסח, מה פירוש הדבר? עוד לא, לא ברור לי, לא הבנתי, עוד לא הגעתי. ולמעשה, אם אני עושה מאמץ נוסף ומנסה לנסח את הדברים, תראו, למעשה של דבר, כשאדם מנסח את המחשבות שלו, בהרבה הרבה מקרים הוא גם מגיע לפתרונות. לא שהוא מבקש עצה ממישהו, אלא הוא הצליח לנסח את הבעיה לעצמו. למעשה שבדרך כלל הוא גם מגיע לפתרון. הוא נותן לעצמו עצה. זה דבר שמאוד מאוד כדאי לשים לב. כאן אומר דוד, גם מה שהצלחתי לנסח וגם מה שאני מרגיש ואני חושב ועדיין לא הצלחתי לנסח, יהיו לרצון. בבקשה מאוד גדולה. והדבר האחרון שמדגיש כאן רד"ק, למה הקדוש ברוך הוא מכונה כאן בשם צורי וגואלי? צורי, צור, זה אבן, אבן מאוד, מאוד קשה. אבן, אבן חזקה, חזקה ביותר. אז הוא מסביר ככה. השם צורי וגואלי. חוסקי שבו אפתח בשאלתי. הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם צורי, צור שלי, חוסקי. האבן הזו היא באמת סמל של, של כוח, של חוזק. חוסקי שבו אפתח בשאלתי. באיזו שאלה? מה שאנחנו אמרנו. שמירה נגד, נגד השגיאות, נגד הזדונות, ולא להגיע לפשע. וגואלי. גם באמת דבר מאוד, מאוד מיוחד. למה הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא כאן בשם, בשם גואלי? גואלי ממה? בדיוק ככה. זה מה ש, זה מה שאומר הרד"ק. מהשגיאות ומהזדונות. בדרך כלל כשאני מדברת על גאולה, על הקדוש ברוך הוא גואל, אז אני חושבת על צרה ובקשה שהשם יגאל אותי מאותה צרה, מאותו כאב, מאותה בעיה. אומר כאן רד"ק, ובאמת כי אין כאן, לא ראינו כאן שום בקשה, שום אזכור של צרה, אלא יש כאן ממש בעקביות בקשה גואלי משגיאות ומזדונות. וזה ממש גאולה אמיתית. זה גאולה מיצר הרע. זה גאולה מהרוע שנמצא בתוך, בתוך האדם. דרך אגב, לא מעט שגיאות גם כן תוצאה של פעילות יצר הרע. אלא מה? אני לא מודעת לדברים. זדונות, יש כאן מודעות, וכמובן זה מלחמה נגד יצר הרע. וממש המילה האחרונה באותו פרק, פרק י"ט, המדהים בעיניי, הוא באמת הפנייה אל הקדוש ברוך הוא בתור צורי וגואלי. אני בוטח בך, בכוח שלך, וגם מקווה שאתה תגאל אותי, סליחה, ממני. זה הנקודה, הנקודה הסופית כאן. טוב, בסדר, כבר לא נתחיל, אני מקווה, אני מבינה שלא לא נספיק את ה... אני מאוד מאוד רציתי באותה נשימה, אבל לפחות התחלה ממש. ממש, לפחות פסוק אחד. של פרק כף. למנצח מזמור לדוד. מה שאני... זה כל כך... כל כך מוכר. יענך השם ביום צרה, ישגבך שם אלוקי יעקב. יש כאן הרבה הרבה דברים שאנחנו ממש לא נספיק. דבר אחד בלבד אני רוצה להראות לכם. כי בכל פרט מאוד קטן, למנצח מזמור לדוד. לדוד, יכול להיות שהמזמור הזה דוד מחבר, המזמור של דוד, ואפשר גם לקרוא את זה מבחינה דקדוקית, מזמור לדוד בשביל דוד, עבור דוד, שמישהו אחר מחבר את המזמור ומייעד אותו לדוד. נקודה מאוד מאוד מיוחדת, רד"ק אומר לדוד, למד לדוד פרשתים בעבור דוד. המשורר היה אומר אותו בעבור דוד בצאתו למלחמה. לדעת הרד"ק, מישהו מחבר את המזמור, גם כן מזמור מאוד מאוד מיוחד, את המזמור הזה, מה המטרה? כשדוד יוצא למלחמה, מייעדים את המזמור הזה בעבורו. יש כאן כל הבקשות, כמו שאנחנו טיפה שמענו, ובעזרת השם נראה בהמשך. מה זה יענך השם ביום צרה? זה עניין של מלחמה, והנה, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעזור לדוד במלחמה. רש"י מבין את זה באופן אחר לגמרי. יענך השם ביום צרה, המזמור הזה על שם שהיה שולח את יואב ואת כל ישראל למלחמה, והוא היה עומד בירושלים ומתפלל עליהם כעניין טוב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. ואמרו רבותינו, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. זה דבר מיוחד, זה כבר בסוף ימיו של דוד, כאשר אותם אנשי חיל של דוד אומרים שהוא לא השתתף עוד במלחמות. זאת אומרת, בכמה וכמה מזמורי תהילים דוד מתייחס לאותו אירוע, כשהחיילים שלו הודיעו לו חגיגית שהוא כבר לא משתתף במלחמה. באמת זה אותו פסוק, טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. זאת אומרת, אתה תסייע לנו יותר אם תישאר בירושלים ותתפלל עלינו, לא תצטרף עלינו למלחמה. אומר כאן רש"י, המזמור הזה דוד מחבר אותו כשהוא שולח את כל הצבא ואת יואב למלחמה. והמשפט מאוד מיוחד, אמרו רבותינו, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. מה פירוש הדבר? אילולא התפילה של דוד, אילולא המזמור הזה, יואב לא היה מנצח באותה מלחמה. שני כיוונים שונים. בעזרת השם, אם אנחנו נלמד אותו פרק כף, אנחנו נראה כיצד שתי תפיסות פרשניות של רד"ק ושל רש"י משתקפות כאן באותו מזמור מאוד לא גדול במיוחד, ממש פחות מ10 פסוקים. אני אמרתי כמה פעמים ואני רוצה לדייק, שבכל מזמור ומזמור אנחנו רואים את הרובד הביוגרפי של דוד, אנחנו רואים גם את הרובד הלאומי של עם ישראל, אנחנו רואים גם את הרובד האישי של כל מי שקורא באותו מזמור. כאן כדאי באמת לדייק, גם כשאנחנו אומרים שיש רובד ביוגרפי של דוד, מתברר שאפשר למצוא אירועים שונים גם באותו רובד, ולקרוא את המזמור מנקודת מבט או של הנה דוד יוצא למלחמה ומישהו מחבר את המזמור בשבילו, עבורו, או דוד ששולח את יואב בראש הצבא ומתפלל על ההצלחה במלחמה. באמת, יש כאן באמת כיוונים שונים כמו שאפשר לראות.
כיוונים שונים של הבנה שלנו, כיוונים שונים של כוונה התחלתית.
מצוין. אז ככה. השאלה היא, האם אפשר לראות כאן אותם רובדים שונים בתפיסה שלנו, כך אנחנו נקרא את המזמור, או רש"י ורד"ק יקראו את המזמור, או חז"ל יקראו את המזמור. הדבר המיוחד הוא, ובזה אנחנו פתחנו בזמנו, שכל מזמורי תהילים נכתבו ברוח הקודש. האם דוד או מי שחיבר את המזמור התכוון לכל האפשרויות האלה, כולל העתיד הרחוק מאוד מאוד מאוד? לאו דווקא. יכול להיות שהמחבר באמת יתרכז בנקודה מסוימת ולא חשב על האפשרויות האחרות, אלא זה באמת עניין של רוח הקודש. במילים האלה, בפסוקים האלה, יש מעל ומעבר למה שאותו אדם פרטי, כשחיבר אותו, ידע. אלא איך זה מתגלה? כי למעשה יש כאן גישה נבואית. הגישה הנבואית היא כביכול מתבהרת לי על רקע של ניסיון חיי, על רקע של תולדות עם ישראל, על כל מיני... האם זה קיים במזמור? זה כן קיים. האם מישהו שכתב את זה בפועל ידע את כל מה שקיים בזה? באותם המילים? לא תמיד. לא תמיד. כי רוח הקודש זה לא נבואה ברובד הגבוה ביותר של הנבואה. למעשה יש שלושה רבדים. הם נקרא רוח גבורה. למשל זה נבואתו של שמשון. רוח גבורה זה כמה וכמה מעשים של שאול המלך. באמת היה לו דבר כזה. אותו רובד של רוח גבורה. וזה כביכול הרובד הנמוך ביותר של נבואה. הרובד השני זה רוח הקודש, והרובד השלישי זה נבואה ממש. אז נבואה ממש, ככל אנחנו, טוב, יש כאן מחלוקת. יש מחכמינו שמונים את דוד ושלמה בין הנביאים, בין 48 נביאים, ויש כאלה שמדייקים יותר ואומר שדוד ושלמה זה רוח הקודש, כביכול הרובד השני הזה ולא הרובד הגבוה ביותר, לא הנבואה ממש. אינני יודעת. אני חושבת שלפעמים אפשר לראות באמת במזמורי תהילים על נהרות בבל, שם ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון. הכתוב במפורש שמדובר על גלות בבל. מתי? שנים רבות מאוד לפני שבבל בכלל הגיע לזירה הבינלאומית. וזה הכוונה. ולפעמים אנחנו באמת מגלים דברים שהם ממש מיוחדים במינם. אנחנו קצת דיברנו עם סופה ממש לפני תחילת השיעור, ואני רוצה רק באמת רק לדייק. זאת אומרת, הכלל הוא אומר ככה, הנבואות שנכתבו בתנך, ואז דיברנו על נבואה ממש, רק נבואות שיש להם שייכות לדורות. זאת אומרת, נבואה ממוקדת, נבואה קטנה, שהייתה נוגעת רק לאותו דור שבו הנביא חי, לא נכתבה בתנך. במובן מסוים, אפשר באמת לשייך אותו כלל גם לתהילים. ברור הוא שהיו יצירות מעין תהילים שלא נכנסו לתנך. איזה סוג של מזמור נכנס לתנך? זה ששייך גם לזמנו, לדורו, לאותם הנסיבות ההיסטוריים או ביוגרפיים, אבל גם זה שייך למעשה של דבר לדורות ולאורך כל הדורות, גם ברובד במובן האישי וגם במובן הלאומי. אז מה שנשאר לי לאחל שבוע טוב ולשאול מה אנחנו נעשה. אני מבינה, ננסה עוד בעוד שבועיים?
למה
ננסה? כי אני לא יודעת, זה שעה מאוד מאוד לא...
שבועיים זה יהיה עוד 10 דקות.
עוד כן.
10 דקות
יותר? אפילו פחות. כן, לא 10 דקות. 8 ו-9 דקות. בסדר? טוב, אז בעזרת השם אנחנו נלמד מזמור כף.
ומתחילים באיזה שעה?
9:30.
לגבי ההערה שלך, לגבי שיגעון ושיגעון.
שגיאה ושיגעון.
בכל זאת יש הבדל שם באותיות.
כן, לא, יפה. יש הבדל, אבל האות א', גם בראש מילה, גם בסוף, גם באמצע, היא, смотрите, буква א', она везде практически является факультативной. То есть это та буква, которая прибавляется или убавляется, не меняя значение слова. Жгия ве шигайон – это на самом деле это один и тот же корень. И по сути дела это тоже.
Шигайон – это
сумасшедший. Мы сейчас говорим шигаон, то есть алеф. Но на самом деле, даже если мы говорим в старом варианте шигайон, то и тогда это одно и то же слово. Это не меняет. Раши говорит об этом в нескольких местах. Что вот это алеф в начале слова, она прибавляется и убавляется, не меняя значения слова. Но и внутри то же самое. Беизрат Ашем, мы увидимся через 2 недели.
Спасибо большое. Я думала, что это шигайон, это сумасшествие.
Но это то же самое.
Шигайон это...